ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. שערות לא נמשכות לנצח. אני אימי בחורבוני, עורכת דין לענייני משפחה, מאמנת ומומחית לניהול משברים. וזה הפודקאסט שילמד אתכם איך להתמודד עם כל משברי החיים. נפגוש אנשים שעברו משברים מכל הסוגים. נלמד מהם איך צלחו את המשברים שלהם, איך אפשר לנהל את המשברים שלנו אחרת ולצאת מהם לא רק על הצד הטוב ביותר, אלא גם חזקים וחסינים הרבה יותר. הנה, מתחילים. ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים, הפודקאסט של עורכת הדין אימי בחורבוני. אתם כבר יודעים שמזמן אנחנו לא מתעסקים רק במשברים, אלא בדברים הכי מעוררי השראה וחשובים בחיים. והיום הזמנתי אליי לפודקאסט מישהי שהאמת, וואו, אתם לא יודעים כמה רציתי שהיא תבוא, והופתעתי שהיא אמרה כן, וכל כך שמחתי, דקלה גולדשטיין מלמוד. אז מה עושה דקלה בחיים? או, זה מאוד מאוד סודי. דקלה היא מומחית לחיבורים בין אנשים. היי דקלה.
היי.
למה זה סודי אני אגיד? אז לפני כמה זמן הובא לידיעתי שיש אישה סודית שקוראים לה דקלה, ואם שולחים לה מייל וממלאים את כל הפרטים, אז יום אחד בבוקר, וזה יכול לקחת שנה, וזה יכול לקחת חצי שנה, וזה יכול לקחת 3 שנים, מקבלים מייל חזרה שבהם את מוזמנת לארוחת ערב, עם חברים, שאת לא יודעת עם מי את מגיעה, את צריכה לבוא לבד, מישהו צריך להמליץ עלייך כדי להתקבל לפרויקט, ואז את מגיעה לארוחת ערב עם אנשים שהיא חושבת שהם החיבור הכי מתאים לך. אז נרשמתי כבר לפני מלא זמן, ואני כל הזמן מקווה שאני עושה איתה דברים וזה יקדם אותי לעניין, אבל וואו. איזה רעיון מטורף, מאיפה בא הרעיון הזה?
קודם כל אמרת שאני סודית, אז שלא יחשבו שאני מהשבק או חשאית או איזה מקומות כאלה, ממש ממש לא. אני הכי לא סודית שיש.
תכף את תהיי פה הכי חשופה.
כן, לגמרי.
אנחנו נוכיח את זה גם. איך מגיע דבר כזה לעולם?
קודם כל, זה התחיל מזה שאני באמת בן אדם מאוד אוהב אנשים, ותמיד גם גדלתי בבית כזה שמאוד מארחים תמיד עם שולחנות ארוכים, ואבא שלי בשלן, ואמא שלי אוהבת נורא לארח, ותמיד היה לנו שולחנות כאלה ארוכים עם הרבה אנשים, ולאורך השנים גם היו לי המון המון חברים, והמון מעגלים, גם מעגלים שונים שלא הכירו אחד את השני, ויום אחד אמרתי, יאללה, כאילו מספיק, אני כל הזמן גם ככה מחברת ביניהם, אני יושיב אותם רגע לארוחה, וכל אלה שגם ככה אני מחברת ביניהם כל הזמן, פשוט התחברו סביב שולחן האוכל. אני מכירה את זה מהבית, שאוכל זה אחד הדברים שהכי מרקחים, גורמים לאנשים להיפתח, מאפשרים לאנשים לייצר שיח אחר, ואמרתי, סביב שולחן אוכל, וגם עם קצת יין טוב ואלכוהול, ואיזה דברים זורמים אחרת. אז אמרתי, זה בטוח ייצר איזה משהו קצת אחר ויותר אינטימי. המחשבה שלי הייתה, זה שאנשים קודם כל צריכים להיות חברים, ואחר כך יכולים לעשות דברים ביחד. יכולים לעשות, לעבוד ביחד, יכולים להתנדב ביחד, יכולים לעשות כל מיני דברים ביחד. אבל קודם כל, צריך להיות איזה בסיס כזה של חברים. אז זה התחיל מחברים שלי. זה לא סתם חברים של דקלה, וגם לא סתם זה חברים של חברים, כי באמת חשוב לי שזה לא כל מי שנרשם יכול להגיע, אלא באמת זה חברים שלי שממליצים על החברים שלהם, והם ממליצים על החברים שלהם.
הכרת פרויקט כזה?
מתפתח טבעי.
לפני? או שהמצאת את זה?
המצאתי.
וואו. כי אני כבר מאז שמעתי כמה העתקות קשות שעשו לך בכל מיני מקומות.
זה ממש לא העתקה מבחינתי. אני ממש מרגישה שאני בשליחות לחבר אנשים שלא מכירים בעולם האמיתי.
את אומרת, כמה שיותר אנשים יעשו את זה מבחינתי, זה מבורך.
כמה שיותר אנשים יעשו, כמה שיותר פורמטים. אני היום מלמדת איך לעשות את זה, איך ממש לייצר מפגשים משמעותיים בעולם האמיתי. ומבחינתי, כל הרשתות, וזה שכאילו קודם כל רואים את הבן אדם על איזשהו מסך או בתוך פוסט, זה הפוך, זה צריך להיות הפוך. אנחנו קודם כל צריכים להיפגש בעולם האמיתי, וזה גם מה שקורה בארוחות, ובגלל זה גם לא יודעים מי מגיע, כי את לא יכולה לעשות עליהם גוגל לפני, ואת לא יכולה להיכנס לראות מי זה. והמפגש הוא באמת מפגש אמיתי. והרעיון שזה, שזה התפתח באמת בצורה טבעית, מחברים וחבר, מביא חבר, מביא חבר, וככה המעגלים מתרחבים.
שמעתי איזה מומחה, חוקר שעשו איתו פודקאסט עכשיו, כתב כמה וכמה ספרים של התפתחות עצמית, חלקם על התנהגויות אנושיות, כוח רצון, עסקים וכולי, והוא אמר שבעיניו, איך נקרא לזה, לא המפלגה, אלא כמו שיש את הווק עכשיו, צריך לקום כוח שמדבר על זה ששמים את הטלפון בצד. שנרשמים לאוניברסיטה שאין כניסה לטלפונים. או הולכים לבתי מלון שאין כניסה לטלפונים, בדיוק כדי לייצר את, את האינטראקציות החברתיות האלה. וכאילו, נכון, היה נשמע שאולי אנשים יירתעו מזה, כי נגיד, אם אני אומרת לבן שלי, למה אתה לא מתחיל עם מישהי בבר? הוא אומר לי, אמא, אין דבר כזה, לא מתחילים עם אף אחד בבר. אז דווקא אצלך זה, זה עושה עוד יותר רצון לבוא, ועוד יותר רצון לשים את הטלפון בצד. כאילו, את מגלה את זה באנשים שהם רוצים לחזור קצת אחורה.
אני חושבת שבאופן כללי יש לנו צורך אנושי מאוד משמעותי של להיפגש בעולם האמיתי. גם קורה לנו משהו בגוף כשאנחנו נפגשים בעולם נכון. האמיתי שאין לו תחליף, ממש ביולוגית, קוראים לנו דברים בגוף, וליצור קשר עין ולייצר את השיחה הזאת, זה לא משהו שלא טלפון יכול להחליף ולא זה. אני רק אגיד שאני מאוד אוהבת את הרשתות, ואני חושבת שיש להם כוח ותפקיד גם, אבל זה לא תחליף. זאת אומרת, ברגע שיש איזו השלמה, וגם פוגשים, כי את ואני נפגשנו בזכות הרשתות, נכון? אבל עכשיו אנחנו מייצרות משהו בעולם האמיתי. אז אני לא לוקחת את המקום שלהם או את התפקיד שלהם, ואני אומרת, אסור לנו לשכוח את זה שבסוף אנחנו בני אנוש, ואנחנו צריכים להיפגש ככה קודם כל.
אבל איך, אז איך מינפת את זה? זאת אומרת, אוקיי, החברים של דקלה זה משהו ממש קטן שקורה רק כמה פעמים בשנה אמרנו?
בהתחלה זה היה קורה כל חודש.
כן, עכשיו את...
עכשיו, בגלל שאני עושה עוד ארוחות גם לארגונים וחברות, אז אני עושה את זה פעם ברבעון.
אז בואו נדבר על מה את עושה עבור חברות וארגונים. מה בעצם את עושה שם? מה סוד הקסם?
אני חושבת שמה שיוצר בעצם את המפגש, ואני גם מלמדת את זה, זה הנחת העבודה שאנשים לא מסתדרים לבד. זאת אומרת, להכניס קבוצה של אנשים לחדר או לשולחן ולהגיד להם, שבו, תאכלו ויקרה משהו, זה נחמד וזה ציפייה טובה, אבל היא רק חלקית, כי לפעמים קורה ולפעמים לא. ומה שאני עושה, זה בעצם מנחה את המפגש.
במשחקי חברה?
לא, לא, ממש לא, אני לא כל כך אוהבת
משחקולוגיה.
לא, האמת שאני אוהבת משחקולוגיה, אבל לא בפורמט הזה. אני ממש... אני קוראת לזה חיבורים מנועלים. אני נותנת לאנשים את הכלים שיעזרו להם להתחבר לאנשים אחרים. וזה, בעצם יש פורמט לערב עצמו, ובכלל יש פורמטים, קונספטים לכל המפגשים שלי, שהם בונים רובד אחרי רובד של היכרות. זה מתחיל מהצגה אישית, שבמפגשים, בארוחות, אני מציגה את כולם, אני ממש עושה להם תחקיר, ואני מספרת עליהם, והם ממלאים לי תופס את התופס הזה הארוך, ועם כל מיני שאלות כאלה, שהן באמת יותר שאלות אישיות, ומתוך זה אני בעצם בונה סיפור, וברגע שאני מציגה את כולם, אז אנשים קצת פתאום מבינים מי נמצא בחדר, מה שלא תמיד מתקיים בארוחה של 20 איש, את יודעת מי נמצא בחדר, וכשהם מתיישבים לשולחן, הם יודעים בדיוק מי יושב לידם, כי אני החלטתי מי יושב לידם על בסיס העולמות תוכן שלהם והתחומי עניין, ואני אומרת להם על מה כדאי להם לדבר עם מי שיושב לידם, ונותנת להם המלצות עם מי עוד כדאי להם לדבר שהם לא יושבים לידו בערב, ואני נותנת להם מדריך לשיחות שולחן של איזה שאלות אפשר לשאול אחד את השני במהלך הארוחה, והמחשבה היא כזאת שאומרת, את תשבי בשולחן, אבל לא יהיה לך רגע משעמם, או לא יהיה לך רגע של מבוכה או חוסר נעימות. כי הרבה פעמים, תחשבי, מגיעה למקום עם אנשים חדשים. אני אומרת לך, אל תציג את עצמך, אני אציג אותך.
כן.
אני אומרת לך, רגע, את לא צריכה לבחור איפה לשבת, כי זה גם מביך.
נכון, נכון.
אני אגיד לך איפה אני בחרתי לך לשבת. אני אגיד לך, את לא צריכה ללכת לפנות אליהם, את יכולה להגיד להם, דקלה אמרה לי שכדאי לדבר איתכם, ואז זה פותח את השיחה. אז כל המחשבה היא כזאת שאומרת, אני ממש טובה איזושהי רשת כזאת של קשרים, שאני יודעת מי נמצא בערב, ואיזה חיבורים מעניינים יכולים להיות. דרך אגב, על כל מיני דברים, זה בכלל לא בהכרח עבודה, זה יכול להיות על זה ששתכן גולשות, או שתכן עשיתן רילוקיישן, או שתכן, לא יודעת, מגדלות שני זוגות תאומים. לא שזה קרה, כן. אבל נגיד... אבל באמת על דברים שהם יכולים להיות מכנים משותפים, אני ממש עוזרת, אני קוראת לזה מקלות הליכה, כמו באיזה מסע, אני נותנת את כל המקלות הליכה, שהערב הזה באמת... יהיה לך גם מעניין, וגם יהיו שם חיבורים משמעותיים, לא...
מה השולחן הכי גדול שהיה לך?
הכי גדול? בדרך כלל אני עושה את הארוחות האלה יחסית קטנות ואינטימיות, כי כדי להציג את כולם...
אבל אם אנחנו ארגון גדול...
אז אני אגיד הפוך, אני אגיד שהשולחן האבירים הכי גדול שהיה לי היה 58 אנשים.
וואו!
אבל לא הצגתי את כולם, והיום מה שאני עושה, אני עושה מפגשים שהם גם עד 150 איש, ואני משתמשת באותם עקרונות וכלים, אבל יש לי פורמטים אחרים שאנשים עושים את סבב ההיכרות בשולחן, עם מנחים שאני מדריכה מראש, שהם בעצם, הם חלק
מהצוות שלך.
מהאורחים, הם לא מהצוות שלי, הם מהאורחים, אבל אני מדריכה אותם מראש, ואנחנו עושים איזושהי פעילות אינטראקטיבית שכולם מכירים את כולם ומבינים מי עוד כמוהם בכל מיני היבטים, ופשוט יש לי פורמט שהוא קצת אחר
לחברות,
לארגונים, וגם לקבוצות יותר גדולות, כי כשזה בקבוצה קטנה, זה קל ומאוד אינטימי, אבל איך מחברים 150 איש?
איך מחברים 150 איש, דקלה?
אפשר.
אפשר?
כן.
ובסוף הערב הזה כולם מכירים את כולם?
לא כולם מכירים את כולם, אבל הם מכירים בכמה רבדים שונים. הם מכירים ברמת שולחן, הם מכירים ברמת זוג, זאת אומרת, לפחות זוג, והם מכירים ברמת מליאה. זאת אומרת, הם יודעים מי האנשים שנמצאים, והם גם ידעו עליהם מי מנגן, מי עושה ספורט 4 פעמים בשבוע, מי הוותק שלו הוא הכי הכי ותיק פה, מי יש לו סיפור מעניין, את זה הם כן ידעו.
קיבלת פעם, נגיד, דרישות מיוחדות שאמרו לך, תקשיבי, בואי תעשי לנו, אבל אנחנו ממש רוצים שהמנהלת צוות של זה, תהיה חברה של המנהלת צוות של זה, והן לא מסתדרות.
לא, זה לא ברמה כזאת, זה לא כזה.
כי זה סטארט-אפ, את יודעת.
אני יודעת. אבל אני כן אגיד שאני, סביב השולחן לפעמים יש לי מפגשים של אנשים שעובדים המון שנים ביחד. ותמיד יש דינמיקות. ותמיד הם אומרים לי, אוקיי, הגענו לארוחה, אנחנו עובדים 12 שנה ביחד. מה את הולכת לגלות לנו שלא ידענו קודם? ואיכשהו מסתבר לי, ומפעם לפעם יותר, שגם אנשים שעובדים ביחד הרבה זמן, לא בהכרח מכירים דווקא את ההיבטים האישיים יותר. כן. זאת אומרת, הם כן מכירים באיזושהי, את יודעת, מין מראה כזאת של עבודה, או השתקפות של עבודה, ופתאום כשאני מספר, אני שואלת אותם באיזה בית גדלתם, ואיך זה הפך אתכם למנהל או מנהלת שאתם היום, או איזה מוזיקה שמעת כשהיית בתיכון, ופתאום צצים דברים ועולים כל מיני דברים מגניבים, ואז פתאום מגלים דברים חדשים אחד על השני. אז זה בעיניי כמו מין ספוטלייט כזה, אנחנו פה גם עם תאורה, אז שפשוט תלוי לאיזה כיוון את מכוונת אותו, והרבה פעמים בעבודה, אז את רק בעבודה. ואז פתאום מגלה, וואו, היא גם מתמודדת עם משהו כמוני, ונוצר איזה משהו אחר, יותר אישי, רגשי, פחות מוחזק של עבודה.
זה נורא חיובי, אבל אני חייבת לשאול, יצא לך פעם להיות בסיטואציה כזאת אישי, פשוט לא הצלחת לחבר אנשים, זאת אומרת שהם היו ממש כאלה נוירוטים או סגורים, ולא הצלחת לחדור את השריון הזה?
אני אגיד שאני עושה את זה כבר 8 שנים, אז יש, וזה באמת אלפי אנשים,
כן.
אז יש מנעד, שהוא בעצם 100 אנשים שהם מאוד קונקטורים, ומאוד קל להם, ומאוד out there, ומרגישים שמאוד, הם חברותיים, והם שוחים בתוך הדבר הזה, שנקרא, הם מפגשים חברתיים, עד האנשים שהם יותר מופנמים, או יותר ביישנים, או יותר קשה להם, או, עזבי אותי, באמא שלך, לא רוצה להכיר אנשים חדשים. אני לא מרגישה שאני שדכנית, אני גם שדכנית מאוד גרועה, אז אני בכלל לא מהמקום הזה. אני מרגישה שאני סוג של פלטפורמה. זאת אומרת, אני באה ואני אומרת, אני מייצרת לכם את האפשרות להיפגש, אני מייצרת לכם את ההזדמנות לפגוש מישהו שלא הייתם פוגשים סביב השולחן, כי הוא לא מהמיליה שלכם, כי הוא לא מהמעגל שלכם, כי הוא לא מהאנשים שאתם הייתם מגיעים אליהם, בכלל לא חושבים שתגיעו לשבת איתם.
כן.
ולכם יש הזדמנות. אתם רוצים לנצל אותה? בבקשה. אתם מחליטים שלא בא לכם על זה? גם בבקשה. אני לא מכריחה אף אחד לקשר. אני, כמו ששמת לב וסיפרתי קודם, אני נותנת את כל הכלים. אני אשים לך את המדריך לשיחות שולחן, ואני אשים לך מניפה שאומרת לך משהו מפתיע שאת לא יודעת על מי שיושב לידך שתוכלי לדבר. אני אתן לך את כל ההזדמנויות, את תחליטי מה את לוקחת. אני, תמיד אומר שזה, אני לא מכונת כביסה, 3 שנות אחריות. אין אחריות לחיבורים, אין אחריות לזה. אני סוג של אנייבלרית, אני בעצם מאפשרת את המפגש.
את שומעת פעם על אנשים שבעצם יצאו מהמפגשים האלה ואת יודעת, פיתחו איזה עסק ביחד, או התחברו באמת, או התחתנו, או
נהיו
חברים, או נהיו חברים טובים באמת?
אז אני אגיד שביום שישי ישבנו ביחד, קבוצה של אנשים, שהם בעצם החברים שלי הטובים, שנוצרה בעקבות הארוחה הראשונה של החברים של דקלה. כי בעצם כשהסתכלתי על זה, אז אמרתי, אוקיי, זה מוטי, הוא התחבר לארז בזכות הארוחה הראשונה, יושב פה אביב, אח של ארז, יושב פה רפי, אח של... וליאת, הזוגיות שלה נוצרה דרך החברים של דקלה, ופתאום כזה הסתכלתי על השולחן ואמרתי, יא, איזה כיף, זה חברות שהיא כבר 8 שנים.
וואו.
וקוראים חברויות, קורות חברויות וזוגיות אחת, שלא אני השדכנית, אמרתי אני שדכנית גרועה, אז לא אני השדכנית, וקורות, עכשיו ממש לפני 3 שבועות, כתבה לי מי שיר, רוצה להגיד לך תודה רבה, את לא יודעת את זה, אבל בזכות הארוחה התקבלתי לעבודה חדשה.
וואו.
התחברה למישהי מהארוחה, התראינה אצלה, והיא מתחילה לעבוד אצלה. איזה יפי. אצלה. כן, ונוצרים מלא דברים שלא, לא, לא, כאילו, אני, אפילו אני בעצמי
לא יודעת, לצפות. יש מלא אדוות למפגשים האלה שהם הרבה מלא. אחרי. אז אני אספר שלפני שבועיים וחצי כזה,
כן.
הייתי אצל דקלה בסדנה שנקראת מתחברות, שפגשה אותי כזה, היא שלחה לי מייל, 3 או 4 ימים לפני הסדנה, שזה אפילו אפס זמן התארגנות. הייתי צריכה לשנות את כל הלוז, לשלוח אנשים אחרים לדיונים, כי אמרתי, אם דקלה עושה את הסדנה הזאת, אז אני באה. וגם אני ניגעתי למקום מהמם, יפהפה בצפון, לפגוש כ-20 נשים שלא הכרתי קודם. ובאתי בהמון המון המון סקרנות. אז קודם כל אני חייבת להגיד, ובאמת, הדברים שאת עושה הם ברמה הכי גבוהה. מהדפים שהתמונות מונחות עליהם, ועד הסק הזה שאת מקבלת עם החבילה, וכאילו הכל באמת באמת פיין, וברמה הכי טובה, והאוכל הכי טעים, והביאה את הילד לוחשת לסירים, שזה פשוט היה, הכל היה כל כך טעים, נראה לי עליתי 3 קילו ביום הזה, אבל באמת באמת, הכל ברמה מאוד מאוד גבוהה, ונותן הרגשה מאוד מאוד טובה, וגם אם לא שמת לדקלה, יש צחוק מדבק כזה, שכולם רק רוצים לצחוק איתה, ואפילו רקדנו שם, ועשינו שיעור ניה, ובאמת סדנה מפעימה, ושם עלו לי המון שאלות.
מעולה.
אז אמרתי, איך אני אשאל אותה?
איך היה, איך היה? את הכל אני רוצה, את כל המנעד אבל, כאילו גם מה שהיה טוב, כל מה שסיפרת עכשיו, אבל גם מה זה מציף, כי זה מציף הרבה.
נכון, אז אמרתי, יש לי מלא שאלות עליה, איך אני אשאל אותה עכשיו? ואז אמרתי, אוקיי, אני אזמין אותה לפודקאסט.
תשאלי.
אז כל הזמן סיפרת, החברים שלי מפה, והחברים שלי מפה, והחברים שלי מפה, ואני אומרת, דקלה, כמה חברים יש לך?
איך הבן שלי אומר? יש לך איזה 1,000,000 חברים, אז כזה, יש לי ממש הרבה.
אבל איך מתחזקים את זה? באמת אני שואלת, כולנו אמהות, את אמא לשלושה ילדים, את גרושה, את בזוגיות חדשה, שאת צריכה מן הסתם איכשהו להשקיע בה, את צריכה להשקיע בעסק שלך, מתי יש לך זמן, מתי יש לך זמן לחברים האלה?
קודם כל זה עניין של החלטה, כי אני חושבת שברגע שאני מבינה הקשרים האלה, החיבורים האלה, הם משמעותיים לי והם חשובים לי, אז אני גם אמצא לזה זמן. זאת אומרת, יש לי דייטים ביומן עם חברות קדימה, ואנחנו סוגרות ביומן חודש קדימה, או מה ש... וכל הזמן אני דואגת שיהיה איזשהו משהו באוויר עם חברים וחברות, והאנשים שקרובים אליי. אני אגיד רגע ככה, אנחנו קוראים לזה ההון החברתי, שזה בעצם כל המעגלים שלנו, החברים והחברים של החברים, וזה עובד במעגלים. אז יש לנו את המעגל של אנשים שמאוד מאוד קרובים אלינו, ומן הסתם זה תדירות הרבה יותר גבוהה. יש עוד מעגל של חיבורים מיטיבים, שזה תדירות גבוהה, והם חשובים לנו, והם חשובים גם להתפתחות שלנו.
דברי איתי במספרים. כמה במעגל הקרוב-קרוב?
הרבה. אבל אני לא דוגמה.
אבל איך?
אבל אני לא דוגמה.
את חייב לספר לי איך. תקשיבי, אני כתבתי פוסט אחרי שהייתי בסדנה.
נכון, קראתי אותו, היה מהמם.
פוסט שנקרא מתחברות. שבעצם שואל, א', הוא מספר על מחקר בנושא חברים, וב', הוא שואל שאלה מאוד פשוטה. איך אפשר באמת, והאם אפשר בכלל, לפתח חברויות בגיל מאוחר? ובמחקר הזה, זה בעצם בא מפודקאסט של מל רובינס, היא אומרת דבר מדהים. היא אומרת, אנחנו מוסללים לחברים, אוקיי? שאנחנו בגן, ברור שאלה שאיתנו בגן, הם אלה שהם החברים שלנו בגן. אחר כך בבית ספר, ברור שהם החברים שלנו, נכון? מי הזמין אותנו למסיבה או לא הזמין אותנו למסיבה, מי יושב לידינו או לא יושב לידינו, אלה החברים, מקסימום מהשכבה, אחר כך אולי מהצופים. כל הזמן שמים אותנו בקבוצות של, היא אומרת בעצם, זה ספורט לא אינדיבידואלי, חברים. חברים זה ספורט קבוצתי. ואז פתאום מגיעים לאוניברסיטה, ועוד יש קצת חברים באוניברסיטה, וזה אחרי צבא שיש לנו גם קצת חברים בצבא, ואלה שיודעים לשמור על קשר שאת כנראה מהם, שמרו על קשר עם כולם מהגן, אני לא שמרתי קשר עם אף אחד. ואז, כשיוצאת לעולם, וזהו, וכאילו, עכשיו, מי החברים שלך? אז אם באמת הם עדיין מתאימים לך, וסביר להניח שלא, כי אלה שהיו בגן
חלק
איתך...
חלק כן וחלק לא. חלק עוברים איתך את התהליך התפתחות של החיים, וחלק לא, ברור.
זה בדרך כלל, זה מאוד מדלדל. זאת אומרת, כן. אם היו לך 20 חברים בצבא או בבית ספר, בשלב מסוים שאת מוצאת את עצמך בחיים, אנשים גם באופן טבעי, חלק עוברים לגור בחול, חלק לומדים, חלק מתחתנים, חלק לא מתחתנים, ואז כשאת מתחתנת ויש לך ילדים, אז יש לך חברה שיש לה ילדים, אז יש לך מה לדבר איתה, ואם היא רווקה עדיין, אז אין לך מה לדבר איתה. או נגיד, הייתי נשואה בגיל 25 עם ילדה, כל החברות שלי לא על מה לדבר איתי. אז... ואז זה הופך להיות ספורט אינדיבידואלי. ואז אתה צריך גם לבחור, גם למצוא, גם לנהל, וגם להחליט איזה זמן אתה נותן. ולכן היא אומרת, מל רובינס, אתם לא צריכים לחוס על עצמכם אם אין לכם חברים, או אם הם לא מספיק טובים, ואתם כן יכולים לייצר חברים שמתאימים לשלב הזה בחיים. ואז בסדנה גם את מדברת על אותם קונקטורים, אז אני אגיד, אני סופר קונקטורית, אני יכולה להיות חברה של מי שאני מפגשת איתו, ואני מדברת עם כולם, ואני בן אדם סופר פתוח, אבל בסוף לקחת הביתה, זה עוצר אצלי בדלת.
למה?
כי זה נורא אישי, ואני לא, מאוד קשה לי לסמוך, ולהכניס אליי מישהו ללב, וכשאני מכניסה כבר מישהו ללב, אני נורא טוטלית. זאת אומרת, נראה היה לי שאצלך יש המון גוונים, ויש כאלה ויש כאלה, ויש כאלה של פעם בשנה, והם עדיין חברים שלי. ואצלי זה כאילו, אם את חברה, אז את אחות, אז אני אעשה בשבילך מה שאני עושה בשביל עצמי. אז אמרתי לעצמי, אולי אני לא יודעת להיות חברה.
לא, אבל זה לגמרי במעגלים, כי גם לי יש את הקבוצת חברות וחברים הקרובים, קרובים, האינטימיים מאוד.
שהולכים איתך מהגן?
לא. בכלל לא. אני דרך אגב מאוד מאמינה בחברויות לפי... סיינפלד אומר שכאילו לא עושים חברים חדשים אחרי גיל 30, אז אני ממש לא סיינפלד. אני, הרבה מאוד מהחברים שלי דווקא נוצרו אחרי גיל 40, אני בת 47. אז אני חושבת שזה נורא נורא משתנה בהתאם לשלב שלנו בחיים, בהתאם לצורך שלנו ובהתאם להתפתחות שלנו, כי לפעמים אנחנו מתפתחות, ואת יודעת, וזה כבר לא מתאים, זה לא שהיא לא טובה או כן טובה או הוא לא טוב, זה פשוט כבר לא מתאים, והאינטנסיביות של הקשר הופכת להיות פחות ופחות חזקה, ואז מייצרים מעגלים חדשים. אני חושבת שיש לי קבוצה של חברים וחברות מאוד קרובים, שהם... באינטימיות, כן. בפנים. יש עוד רובד אחד של קבוצת חברים, שהם גם קבוצת חברים קרובה, אבל הם פחות, גם באינטנסיביות וגם בקרבה האינטימית של לשתף. ואז יש אצלי כמו עלי כותרת של פרח, שיש מעגלים שונים שהם ממלאים צרכים שונים. יש לי קבוצה של חבר'ה שאנחנו רק יוצאים ביחד. יש לי קבוצה של חברות...
לבלות כאילו?
כן, יוצאים לבלות. אנחנו אוהבים לרקוד ולשיר, בסדר? אז עושים קריוקי והולכים לרקוד.
גדול.
ויש לי קבוצה של חברות שהן... סיפרתי עליהן בפרלמנט, שהן הפרלמנט שלי, שהוא יותר הפרלמנט המקצועי, נפגשות פעם ברבעון, יושבות לדבר על העסקים שלנו, חושבות ביחד איך להתפתח, עוזרות אחת לשנייה, זה ממלא צורך מסוים, וזה עלי כותרת אחד. ויש לי חברות שהן ועדת תרבות, מה קורה, מה עושות, מה זה, הולכות למצוא ועדה, כאילו דברים כיפים לתרבות, לתערוכות וכאלה. וזה פשוט צריך להיות לנו בהתאם למי שאנחנו, כי אני בן אדם כזה שמאוד אוהב לצאת ולבלות, ויש לי את הקבוצה עם הייתה לי פעם הרבה יותר, הילדים שלי כבר גדולים, אבל את הקבוצה של החברים שיוצאים איתם לטייל עם הילדים, ויש את החבר'ה, ויש את... אז בעצם המעגלים הם לא חייבים להיות מעגלים של אינטנסיביות של קשר, זאת אומרת, זה לא חייב להיות משהו שאת פוגשת כל יום או כל שבוע, זה ממש בסדר להיפגש פעם בכמה שבועות, א', לשים את זה ביומן, שזה ממש כן. חשוב, זאת אומרת, כן לקבוע וכן לדאוג שזה יקרה, אבל גם לראות מה את צריכה, מה חסר לך, מה יש לך, מה כבר לא רלוונטי יותר, ואז לפי הצרכים האלה, אם אני אוהבת קריוקי, אז אני אמצא את החבר'ה שלי שאני יכולה לשיר איתם קריוקי, ואם אני אוהבת מאוד תרבות, אז אני אמצא את זה, ואם אני צריכה חברות שרגע יעזרו לי, לחשוב על העסק שלי ומה אני רוצה לעשות איתו, אז אני אמצא את זה. ובעצם, עלי כותרת האלה מרכיבים...
לא קצת את מחליפה, אבל אנשי מקצוע שאפשר לקנות בכסף בחברים? כי נגיד, אם היית רוצה לקדם את העסק שלך, והיית הולכת לקואוצ'רית עסקית, את אומרת, לא, אני אחפש חברות שאני יכולה ללמוד מהם.
דרך אגב, אני מאוד מאמינה גם
בפסיכולוגים,
ליוויים, טיפולים, זה לא תחליף. לא סותר, את אומרת. זה בכלל לא תחליף. אני לרוב מלווה איכשהו, תמיד, באיזשהו היבט, אוי, סליחה.
ואת לא מבלבלת.
קודם כל, אני מערבבת. זה לא שאני לא מבלבלת, אני מערבבת, אבל יש היבטים שהם באמת ליוויים מקצועיים, שיש לי אותם בחיים. שהם לא בהכרח קשורים, הרבה פעמים אבל זה יהיו אנשים שהמליצו לי חברים שלי. זאת אומרת, הרבה פעמים האנשי מקצוע שאני הולכת אליהם, אני לא אמצא אותם, זה לא גוגל, כן. בסדר? וזה לא שיווק. אני אחפש דרך חברה, מי שהיא סומכת אנשים. עליה, וזה, דרך אגב, גם מי שלא מכיר הרבה אנשים, זה דרך שיווק הכי חזקה, נכון. הכי אפקטיבית,
נכון.
והכי... משמעותית, אחי. זאת אומרת, חזקה.
עם כל השיווק שיש לי... רוב הלקוחות במשרד הזה זה פלא.
מגיעים לפה לאוזן, כמה אחוז?
אחי, לדעתי 80 אחוז.
80 אחוז, לרוב 80 אחוז, 80 ואפילו לפעמים הרבה יותר, מגיעים מפה לאוזן, מגיעים מהמלצה.
כי המלצה אישית, אין כמו המלצה.
מגיעים מזה שאת חייבת ללכת אליה, מגיעים.
נכון.
אוקיי? ואז כשאנחנו, גם בהיבט אפילו העסקי, כשאנחנו עצמאים או עצמאיות, ואנחנו צריכות רגע להרחיב את זה, זה הדרך שלנו להרחיב. ככל שיהיה לנו יותר מעגלים מגוונים, יגיעו יותר אנשים שמכירים אותנו דרך אנשים, וזה חזק מאוד. אז גם בהיבט העסקי, בסדר? העסקי, הקריירה, אבל גם בהיבט האישי, את רוצה עכשיו להתפתח לדברים שלא למדת קודם, או לא ידעת קודם, זה מגיע דרך זה. פתאום חברה תגיד לך, תקשיבי, אני הלכתי ללמוד עכשיו איזה משהו, או שמעתי הרצאה על איזה משהו, ודרך הדברים האלה אנחנו גדלות.
שאלה.
כן.
נכון, את גרושה?
נכון.
כבר 11 שנה.
אני גרושה 11 שנה, משחר, יש לנו 3 ילדים משותפים.
אתם ביחסים טובים?
אנחנו ביחסים של עליות וירידות, זה בעיקר.
זה נשמע נורמלי.
אנחנו ביחסים של עליות וירידות, היו לנו תקופות ממש גרועות, היו לנו תקופות ממש טובות, עכשיו אנחנו איפשהו באמצע.
אז אני שואלת.
אנחנו גרים אחד ליד השנייה,
אבל... ממש?
ממש, כאילו בית ליד בית. יש בינינו את ציפי וסשה שגרים באמצע, אבל בינינו זה, כן. אבל אותו מקלט, אותו ממד.
אותו ממד. וכשהיית נשואה לו, גם היה לך כל כך הרבה חברים?
כשהייתי נשואה, קודם כל אני חושבת שזה תקופות אחרות בחיים, כי היו לי ילדים יחסית קטנים. אני חושבת שלא היה לנו הרבה חברים, כאילו לא היה לנו חבורה, היו לנו כזה זוגות חברים, אבל תמיד ידעתי לשמור על קשר עם חברים.
והוא גם היה חברותי?
כן, אבל פחות יוזם ממני. זאת אומרת, אני הייתי יותר עשרת חוץ תרבות.
אבל היה לו חברים משלו.
כן, כן, היה לו חברים משלו. והרבה פעמים... אני הייתי שומרת, אני תמיד שמרתי על קשר עם, עם אנשים, לקוחות לשעבר, עם חברים, וכאילו לפעמים היה שואל אותי, אז מה עשית? אני אומרת לו, ישבתי לקפה. אז אמרתי, מה זאת אומרת? כל היום ישבת לקפה? זה מה שעשית? אמרתי, כן, ישבתי לקפה עם זה, ואז ישבתי לקפה עם זה, והיא הייתה לקוחה שלי, והוא היה זה.
וואי, נראה לי אני רוצה את החיים שלך, כל היום לא ישבת לקפה.
לגמרי, לגמרי. זה מה שהוא אומר לי, אני רוצה את החיים שלך. אבל אני חושבת שבגלל שאני מבינה את הערך של זה, של לשמר מערכות יחסים משמעותיות בחיים, ולא לוותר על מערכות יחסים, ולשמר קשרים גם עם אנשים שהם רחוקים, וגם עם אנשים שהם קרובים, וגם עם אנשים שהם ממש ממש קרובים, ולהשקיע בזה, אני חושבת שבגלל זה, זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי.
אני חושבת שמצאת את הייעוד שלך. בסופו של דבר, קודם כל, זה נכון שכל מחקרי האושר העדכניים ביותר אומרים שמערכות יחסים הם מחוללי האושר האמיתיים. בסוף זה לא כמה יש לך, אם לא תעשי עוד כסף או פחות כסף, אלא את יודעת, מי נמצא בחיים שלך? ואני חושבת שמצאת את הייעוד שלך, כי באמת, אם את תמיד היית כזאת, ותמיד חברותית, ותמיד שמרת הקשר, לקחת את הדבר הזה שאת גם טובה בו, הוא גם הכישרון הטבעי שלך, הוא גם עושה לך טוב, וגם בסוף להפוך אותו למקצוע, ואפילו להמציא מקצוע בשבילו. כי זה ממש להיות כוח על בחיבורים, אני קוראת לזה. זה ממש מקצוע. אגב, זה מקצוע שאפשר למנף אותו לעוד המון כיוונים עסקיים, שאת משאירה אותו רק בתחום הטוב והחברים, אבל אני מכירה אנשים שעשו עשרות מיליונים מהיזמות הזאת, מלקחת את המתווך הנכון, עם הקבלן הנכון, ולחתוך בסוף את הקופון על הנדלן. שזה גם משהו שאפשר למנף אותו.
אפשר? זה מזכיר לי שבתחילת הדרך, כי בסוף זה מקצוע נכון, אבל המצאתי מקצוע, כי הוא לא קיים.
המצאת מקצוע, המצאת.
כן, זה לא איזה משהו שהיום אפשר למלא בתפסים. מה את עושה? מחברת בין אנשים שלא מכירים. ועוד סביב שולחן האוכל. אבל בתחילת הדרך, לא הבנתי איך אני הופכת את הדבר הזה שאני אוהבת לעשות, ושאני נהנית ממנו, שהוא כיף לי, ושאני גם עושה אותו בטבעי, וכאילו אני אומרת, וואי, אם מישהו ישלם לי עליו, אני כאילו, איזה כיף לי, כאילו. ושאלתי באמת מאות או אלפי אנשים, איך אני ממנפת את הדבר הזה, איך אני הופכת אותו למה שאני יכולה להתפרנס ממנו גם, לא רק להגיד, אני עושה ארוחה פעם בחודש לחברים שלי, זה לא למטרות רווח, זה רק כדי שכולם יכירו, וזהו, אני רוצה, זה מה שאני רוצה לעשות כל יום בחיים שלי, אני צריכה גם לפצח את המודל העסקי של זה, ולקח לי 4, כמעט 5 שנים לפצח את זה.
יש לי מלא רעיונות.
זה לא כזה ברור?
לא, זה לא ברור בכלל, את עשית את זה בצורה מאוד מסוימת, אבל נגיד, את יכולה להיות שתכנית חברים.
נכון.
שתדעי לך שאין את זה בעולם.
אבל אני פשוט, בזה נגיד ספציפית, אני לא טובה.
אני לא חושבת שאת לא טובה.
הצ'אנל שלי עובד על חיבורים. אני יכולה להגיד לך, את יש לך אנרגיה טובה, את צריכה להתחבר לזה וזה וזה.
זה אותו דבר.
כן,
לא, לא שתכנית זוגיות. לא, 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 לא זוגיות.
כאילו בזוגיות.
קודם כל זוגיות זה חיבור מסוג מאוד מאוד אחר.
נכון.
את ראית, יצאה מפה עכשיו מישהי שאמרה לך שאני הכרתי לה, אז זה לא הראשונה ולא השנייה, יש לי כבר איזה כמה מקומות בגן עדן, חיתנתי מלא אנשים.
אז תעשי לי מקום, אני לא, אין לי מקום בגן עדן.
יש לי עין מטורפת לזה, אני, בדיוק דיברנו על זה, שהיא אפילו לא ביקשה ממני תמונה. אמרתי לה, תשמעי, יש לי מישהו להכיר לך? היא לא ביקשה תמונה. או הייתה עורכת דין בריאיון עבודה אצלי, שהתראינה, אמרתי לה, שמי, אני לא יודעת אם אני אקח אותך לעבודה, אבל אני מכירה את בעלך, מעוניינת להכיר אותו. היא אמרה, כן, הם נשואים היום עם 3 ילדים.
גדל.
כן, אז לא, זה, אבל את שתכנית לחברים, שזה משהו אחר. שאני רוצה לספר לך ש יש בדרום קוריאה וביפן משבר מאוד קשה של חברים. למעשה, יש שם חברות שמזכירות חברים של אנשים סובלים נורא מבדידות.
מבדידות.
בדידות בכלל הפכה להיות מכה מאוד מאוד קשה. א', אנחנו היום הרבה מאוד לבד מול הטלפון שלנו, והמכשיר הזה עם הרשתות החברתיות, על היתרונות שבהם השיווקיים אולי, הוא מייצר הרבה הרבה בדידות. גם כי אנחנו מקבלים איזו תמונה, לא מציאותית על המציאות, ומאמינים בה, ואת יודעת, את, במקום באופן אינסטינקטיבי לראות משהו, ואתה צריך להגיד לעצמך קונטרה אינטואיטיבית, לא להאמין, זה לא נכון, זה לא, הוא לא במלדיבים עכשיו, הוא לא נהנה,
זה, זה,
אבל זה לא עובד ככה. ובאמת, יש לזה חסך מאוד מאוד גדול, יש המון המון בדידות, ויש הבדל בין להיות לבד ללהיות בודד.
נכון.
ואני בחרתי ללכת לבד ביום שישי להופעה, היה לי כיף!
די.
הלכתי לקרן פלץ, ישבתי על הבמה, איתה צרחתי איתה את כל ההופעה, אמרתי שאף אחד לא יבוא לשמוע את הפדיחות. אז זה כאילו, זה בחירה, לעומת באמת להרגיש בודד, אנשים שהם גם מתגרשים וקשה להם היום למצוא זוגיות ומוצאים את עצמם בודדים, וגם בכלל, אנשים שמתקשים לייצר חברויות בגיל מאוחר, ובגלל זה כל כך, בכלל, אני, הדבר שאני חייבת בעולם זה אנשים. אני בעצם חוקרת אנשים, מה אני עושה פה? חוקרת הזוגיות שלהם, חוקרת איך הם נפרדים, חוקרת את המשפחה. ומה שאת עשית, פתאום העיר לי פנס אדיר על משהו שכאילו לא חקרתי אותו, ואת חקרת אותו, וזה איך אנשים פתאום מחליטים, אחרי גיל 40, את אומרת, להתחבר. את אומרת, החברים הכי טובים שלי ב7 שנים האחרונות, באיזה עולם? הרי אתם לא עושים את אותו דבר, הרי ביססנו שאת עושה את הדבר שאף אחד עוד לא עושה. איך זה, איך מצליחים לייצר את זה?
אני קוראת לזה בשפה המקצועית, תשתית אנושית. אני חושבת שבסוף, מתחת לכל המקצוע שלנו, ומה שאנחנו מתעסקים איתו ביום-יום, והעבודה שלנו, יש לנו את אותן מחשבות, אותם פחדים, אותן דאגות, אותם מקומות שמחברים בינינו בתור אנשים. וברגע שאנחנו מוצאים את המקומות האלה, זאת אומרת שאני יכולה להתחבר איתך על בסיס מסוים
כן.
של לא, סטטוס, של התגרשתי לא מזמן, שאני רוצה, לא יודעת, ללמוד משהו חדש ואני לא יודעת, של עברתי דירה ואין לי חברות חדשות במקום החדש שעברתי אליו, או של צרות עם הבת שלי, או של או עם הבן שלי, או כל דבר
ש אפשר ללמד את זה?
כן. כי זה מיומנות, והיא מיומנות נרכשת, וזה לא אני אומרת שכאילו, את יודעת, כאילו, אני מניחה שאנשים מסתכלים, אומרים, אוקיי, בסדר, היא כזאת.
נכון.
היא כל החיים הייתה כזאת.
נכון.
היא כנראה, זה מגיל צעיר, היא שומרת על קשר עם חברה שלה, מתרום חובה, מה אני הנושא הזה של מיומנות, הסקיל הזה של להתחבר לאנשים החדשים, לאנשים חדשים, זה סקיל, זה מיומנות שהיא נלמדת, היא נרכשת. ולא רק זה, היא מיומנות שהיא סופר קריטית בעולם שאנחנו חיים בו, בגלל מה שאמרת עכשיו של בדידות, בגלל מה שאמרנו בהתחלה של רשתות חברתיות, ואיך זה נתפס וגם מה זה גורם לנו לעשות, וגם כי אם פעם זה, כמו שאמרנו, בבית ספר, בתיכון, בצבא, היו לנו את ההזדמנויות, היום כבר פחות ופחות, ובטח כבר כשאנחנו יוצאים מכל המסגרות, יש את ההזדמנויות, אז צריך ללמוד מחדש איך לעשות את זה, ובעולמות הקריירה בכלל, אנחנו צריכים ללמוד איך לעשות את זה.
את מקימה בית ספר?
וזה נרכש. אני באקדמיה, אני עושה אקדמיה
לחיבורים. אקדמיה לחיבורים, כן.
כן, כן, לגמרי. זה, אני שם, אני לאט לאט איזה.
אני חושבת, אנחנו אקדמיה לניהול משברים, יש לי עכשיו פודקאסט חדש, קוראים לו אקדמיה בנעלי בית, ואנחנו עושה אקדמיה לחיבורים, תקשיבי, זה גאוני.
לגמרי.
יש אגב קליניקה שבודקת מסוגלות הורית, עם פסיכולוגים, בתחום שלנו היא גם נקראת חיבורים, פשוט חיבורים מסוג אחר. אבל הסדנאות שלך האלה, יש בהם אפקט שמלמד את הסקיל הזה.
לגמרי. זה גם הרעיון שלהם, שבעצם להכניס קבוצה של נשים במקרה הזה, שלא מכירות אחת את השנייה לחדר, ובעצם לבנות את זה במהלך כל היום, של היכרות מכל מיני זוויות, עם כל מיני חיבורים, עם זוגות, עם שלישיות, עם רביעיות, ובעצם לאפשר כל פעם את ההיכרות מאיזושהי זווית קצת אחרת. השבוע, בפעם הראשונה אני הולכת לעשות את הקורס הזה אונליין לנשים מכל העולם.
בזום.
בזום פעם ראשונה.
איך הילד תבשה להם?
לגמרי, בלי אוכל, כל אחת לוקחת כוס יין ומתיישבת מול הזום, ורק אז אנחנו מתחילות. אז זה הולך לפעם ראשונה באמת באונליין, וממש ללמד את זה כמיומנות, אבל המקום הזה באמת של, גם להרחיב מעגלים, זאת אומרת, זה כמו שאת אומרת, זה לא מספיק לייצר את הקשר.
נכון, אני יכולה להיות סופר חברותית. נכון, צריך לשמר אותו.
ולייצר קשר. ואז איך אני משמרת את הקשר, איך אני מייצרת רשת קשרים שהיא מספיק מגוונת. זאת אומרת, אם הבסיס שלנו הוא דומה מושך דומה. זאת אומרת, אני גם יכניס אליי לחיים אנשים שהם דומים לי במכנים משותפים מסוימים. אז איך אני מגוונת את זה? כדי לא להישאר כל הזמן באותם מעגלים, ודווקא לפרוץ אותם, להגיע למעגלים שלא בטוח הייתי מגיעה אליהם, והמחקרים, חוץ מזה שזה נלמד, שזה מחקרים אומרים לא אני, שזה מיומנות, גם מחקרים מראים שאת ההזדמנויות החדשות שלנו, אנחנו לא מקבלים ממעגל ראשון.
לא מקבלים.
לא.
צריך לייצר את המעגל היותר
כן,
רחב.
כן, אבל זה אחוז מאוד כן. מאוד קטן מהמעגל הראשון, זה מכמה סיבות, גם כי הם מכירים אותנו כל כך
כל
טוב,
כך, כן.
שהם גם רואים אותנו באור מסוים, זאת אומרת, האור, הפילטר שהם רואים הוא אור מסוים, ואנשים שרק פגשו אותנו, לפעמים קולטים עלינו דברים שחדשים,
כן, נכון.
רואים אותנו באור חדש, אנחנו יכולים להביא משהו חדש.
נכון.
ואז מגיעות הזדמנויות
אני
חדשות.
אני זוכרת שאמרתי לעצמי שאני אבוא לסדנה, ואמרתי לעצמי, אולי באמת אני אציג את עצמי קצת, כאילו שאני קצת אהיה נחבט על הכלים.
לא הלך לי. אבל רגע, אנחנו פותחות את זה פה עכשיו.
את הצגת אותי.
אני הצגתי, אני בעצם כותבת על כל אחת, לפי ההצגה שאתן מציגות בתופס, ואז אני הולכת לעשות קצת תחקיר. אני נכנסת לאתר אינטרנט, ועושה גוגל, ועושה פייסבוק, ובעצם מייצרת איזשהו סיפור, כדי שה... הנשים האחרות בסדנה יכירו מתוך הסיפור. ואז כשסיימתי, מה אמרת לי?
הייתי בהלם.
זה בכלל לא אני.
נכון.
כי באמת... מה?
נכון, כי שם דגש על כל הדברים שהם כאילו, אני סלשרית. אני קודם כל עורכת דין לענייני גירושין ומשפחה, וזה המהות שלי והייעוד שלי, ומה שאני כנראה נולדתי לעשות. וכל שאר הדברים הם סוג של השלמה שלי, הפודקאסט, הספרים, הדברים. וכאילו שמת את זה, שמת את זה, הפכת לי את הסדר. וכאילו, אימי כותבת ספר ויוצא עוד ספר, ואני כזה, איפה עורך הדין? איפה עורך הדין? וכאילו שינית לי את זה, והיה לי קשה להקל את זה, ממש...
ואז אחת המשתתפות אמרה לך, וואי, ממש היה בא לי להכיר אותך.
נכון, נכון.
אבל אני חושבת שזה דווקא מה שמעניין, כי לפעמים אנחנו כל כך שמים דגש על המקצוע שלנו, על העבודה שלנו, על היום-יום המקצועי שלנו.
כי הוא מגדיר אותי.
שהוא סופר חשוב והוא סופר מגדיר.
מגדיר אותנו.
והוא גם תחשבי כמה שעות ביום, הוא חלק מאיתנו, בסדר? זה החלק הארי, המשמעותי. אבל מה שאני מנסה לעשות, זה להגיד, כל בן אדם הוא הוליסטי, יש לו תחומי עניין, ויש לו תחביבים, ויש לו סיפור חיים שמעניין, ויש לו עוד הרבה עיסוקים ותחומים, ואני רוצה להפוך את הקערה. אני רוצה רגע לעשות את זה הפוך. אני רוצה קודם לתת את האישי, ואחר כך את המקצועי. קודם להביא את הבן אדם, ואחר כך את מה הוא עושה בחיים.
לא, זה מראה כמה אני מקובעת, כמה אני לא יכולתי, כאילו, כמה הייתי צריכה לעשות טוויסט בשביל רגע להבין.
עשיתי לך שקשוק רגע.
אני הכי אוהבת שעושים לי שקשוק. כמה, את יודעת, עד שעושים לי שקשוק, אני כבר הכל שוב ראיתי.
אז
זה ממש...
וגם זה כאילו כזה הקפיץ
אותי. כן.
זה של, רגע, שנייה, אבל אני עורך את דין.
נכון. נכון, וזה היה די, זה באמת היה חדשני עבורי, וזה הוציא אותי כזה, זיז לי את הקופסה, זה היה מדהים. כי באמת אני כל הדברים האחרים גם, פשוט אני מתחבא מאחורי המסכה של העורך הדין, כי זה הכי קל לי. זה גם המגירה הכי נוחה להיכנס אליה. מה את עושה? עורך הדין. את כל השאר צריך להסביר איך את גם קואוצ'רית, מנטורית, גם זה, גם
אבל
זה.
אבל אני
גם
אגיד
זה.
רגע משהו. כי נגיד כשנכנסים למפגש כזה,
כן.
לא כל אחת צריכה עורך הדין.
נכון.
אבל חלקן צריכות חברה. וחלקן צריכות מישהי שיכולה ללכת איתה לשיר, לצרוח בקרן פלס. וחלקן צריכות מישהי שיכולה נכון. לתת לה עצה או זה, כי היא בתחילת הדרך. זאת אומרת, לפעמים גם זה שאנחנו מציגות את המקצוע שלנו ונותנות לו כזה משקל, הוא מחסום,
נכון.
הוא לא משהו שהוא פותח, וברגע שאת אומרת, אני גם כזאת, ואני גם כתבתי ספר, ואני עכשיו כותבת ספר, אז אולי אני אתייעץ איתך בכלל על זה, כי נכון. אני סיימתי את הגירושים שלי, זה פחות רלוונטי, אבל כן מעניין אותי זה, וכן מעניין אותי דברים אחרים שאת עושה, ועל הבסיס הזה יכולה להיווצר חברות. כי לא תמיד היא תיווצר על הבסיס המקצועי.
נכון. אנחנו הקליטות את זה ככה בסמיכות גדולה ליום האישה. והחיבורים שאת עשית, זאת אומרת, גם בארגונים וגם החברים של דקלה, זה תמיד גם גברים וגם נשים. והסדנאות שלך הולכות וניות נשים בלבד.
נכון.
אז קודם כל אני אגיד ש...
יש אג'נדה.
אני לא בטוחה שזה אג'נדה, כמו שבסופו של דבר נשים חזקות מגיעות בסוף לזה. זאת אומרת, גם אני הרבה מאוד דברים עשיתי בסוף רק לנשים. יש משהו באנרגיה נשית של ביחד, מין קהילתיות כזאת שהיא מאוד... מאוד עוצמתית, שלפעמים השיח משתנה אם יש זכר בחדר. זאת האמת, אין מה לעשות. ואני רוצה להגיד לך שאני רואה בסדנאות האלה שליחות לנשים ממש.
ממש.
כי יש הרבה מאוד נשים שמרגישות בודדות גם בתוך הניסויים שלהם, וגם בתוך הקשרים שלהם, והן לא יודעות, ואת השיקוף על עצמם הן מקבלות בעצם מחברות. ואני... אחד הדברים שאני כן חוויתי בסדנה הזאת, זה שיש שם חלק כזה שמדבר על לעשות שיקוף. נקרא לזה בשם המקצועי שלו, פשוט בסוף זה שיקוף. את צריכה לבקש משהו מקבוצה של נשים ש...
לבקש חיבורים.
לבקש חיבורים. ואני ביקשתי מהם משהו אחר. אני אמרתי להם, תשמעו, אני רוצה שתגידו לי, הייתה בקבוצה הילד, המאממת, אמרתי, אני רוצה שתגידו לי, מה הרגשתם, כאילו, מה חוויתם כשחוויתם אותי, בדיוק מהסקרנות שלי להבין את הנושא הזה של איזה חברות כן מתאימות לי. והם כולם אמרו לי, את מהממת, מדהימה, את זה, את זה, אבל יש משהו קצת נוקשה, קצת קשה, וכאילו, ברור שהבנתי על מה הם מדברות, הרי ברור, זה העורך הדין שאני נוח לי להתחבר אחריה. וכאילו אמרתי לעצמי, איזה מדהים זה, שיש דברים שרק נשים יכולות להגיד לנשים, ואת תקבלי אותם. אם גבר יגיד לך, נוקשות, קושות, זה בא במקום אחר. ויש משהו בנשיות הזאת, שנשים אומרות לנשים, אמרו לי את זה וחיבקו אותי. ואת מבינה, זה היה משהו מאוד אינטימי. ואני לא בטוחה שאפשר להגיע לזה, כשאת עושה אירוע חברה. אני חושבת שיש מקום לעשות את זה אולי באמת אינטימי.
אני מסכימה איתך, אני חושבת שזה צרכים אחרים ורמות אחרות של קשר. זאת אומרת, יש יכולת בארוחה של 3 שעות לייצר רמה מסוימת של אינטימיות, יש יכולת לייצר ביום שלם אינטימיות אחרת, יותר מעמיקה, ויש יכולת בשבוע שעבר עשיתי אירוע לקוחות, בסדר? אפילו לא אירוע חברה, הם לא עובדים אחד עם השני.
מה זה
לא
אומר? חייבים, זאת, זה כמה אומר אנשים לקוחות, היו שם?
60 אנשים,
oh, wow.
שהם 60 לקוחות של אחת החברות שהיא לקחה אותי בעצם לחבר, ואנשים מגיעים לאירוע...
זאת אומרת, זה לא למטרת גיבוש עובדים, זה לקוחות.
לא, זה לקוחות, ובהתחלה לא הבינו בכלל מה אני רוצה.
נו, ו...
מה, מי, מה, מו. וכשהם יצאו, הם היו נפעמים מהדבר הזה ומהעוצמות. אני תמיד אומרת, המבחן שלי זה אם אנשים רוצים ללכת בסוף. אם אנשים לא רוצים ללכת בסוף, אז הצלחתי טוב. ואנשים לא רצו ללכת, והם קיבלו מחמאות מטורפות, כי בפעם הראשונה... אמרו להם, אנחנו לא מעניינים, אל תסתכלו עלינו, החברה שבאה, כן. שהזמינה אותם. תסתכלו ימינה, תסתכלו שמאלה, זה מה שמעניין.
וואו, זה גאוני.
וזה פתאום הפך את זה למשהו אחר. אז אני אומרת, יש רמות שונות של אינטימיות, יש רמה שאת יכולה לייצר ביום שלם, יש בארוחה, יש באירוע של שעה וחצי. זה, אבל בסוף, הדבר הזה, כמו ש... זה נבטים, אנחנו מדביטות משהו, ואז נראה לאן הדבר הזה יכול לצמוח. בסוף צריך אחריות אישית.
נכון.
כאילו, את צריכה להחליט שאת לוקחת את זה בשתי ידיים, את אומרת, אוקיי, היה לי חיבור טוב איתה, אני רוצה לפגוש אותה עוד פעם.
כן. מדהים. אבל אני חייבת לשאול אותך עוד משהו אישי. לפני שאני אפרד ממך, אני לא יכולה לדלג על זה. אני יודעת שאת בזוגיות.
נכון.
כבר 10 שנים.
עם יוראי.
יוראי. נכון. מה הוא עושה דרך אגב?
יוראי צלם דוקומנטרי, כן, במאי ובעלים של חברת הפקה. אז אני אספר את הסיפור על יוראי, כי אז נעשה כזה סיפור רומנטי וכיפי. יוראי ואני זה פרק ב' של פרק ב', זאת אומרת, יצאנו ביחד בצבא, היינו בזוגיות, זוגיות. לא קוראים לזה זוגיות בגיל 19.
היינו חברים.
היינו חברים, יצאנו, זה היה זוגיות. וזה היה ממש לא טוב. אנחנו אומרים, זה היה רע לתפארת, אבל שבר את ליבי. מי שאסף את ליבי מהשברים של הקצין והג'נטלמן היה שחר, שאיתו הייתי 15 שנה נשואה, 17 שנים. וכשהתגרשתי, קצת אחרי שהתגרשתי, יצרתי איתו קשר.
איך? בפייסבוק?
יצאתי אותו קשר במייל, כתבתי לו הודעה, זו דקלה, מעניינים, ראיתי שאתה עם המשפחה בארץ, ורק רציתי להגיד שראיתי את הדברים שאתה עושה, מאוד יפה, וזה היה נורא כיף, כי יום למחרת הוא התקשר אליי, ודיברנו, והיה נהדר, אבל לא היה כלום, ואחרי חצי שנה נפגשנו לקפה, וגם לא היה כלום.
ספוילר, לא היה כלום.
לא היה זיקוקים, לא היה ניצוצות, לא היה כלום, כלום, כלום. אבל כמה חודשים אחרי זה חזר לנו, ובעצם אנחנו בפרק ב', פעם שנייה בחיים אנחנו ביחד.
אבל בלונג דיסטנס פרק ב'.
אנחנו, לא. רגע, אז רגע, אני אגיד...
לא רק לונג דיסטנס, אתם גם לא גרים ביחד.
אז אני אגיד ככה, אנחנו 10 שנים ביחד, כמעט 10 שנים, בקיץ 10 שנים, מתוכם 7 שנים, הוא היה בארץ, זה לא היה לונג דיסטנס, ואז דירה בתל אביב, אני גרה באזור, בכל אחד עם הבית שלו, עם הילדים שלו, עם החיים שלו.
זה מומלץ ומנהלים... היום בפרק ב'.
זה, בעיניי זה כאילו...
מושלם.
זה הקלאסי של...
ככה צריך להיות.
ככה צריך להיות.
כן, שומעת את זה יותר ויותר.
אחרי דרך אגב, שכן היו התלבטויות אם כן או אם לא, וכן היו מחשבות, וכן עם הילדים, וכן, להפגיש אותם, וחופשות ביחד עם הילדים, וחופשות בחול, זאת אומרת, היה...
כן.
הכל היה, אבל לא עברנו לגור ביחד, ולפני 2.5 שנים, הבן שלו עבר לפריז, והוא בעצם עבר בעקבותיו לעשות long distance, אז הוא חלק מהזמן שם וחלק פה. שזה כאילו, נכון, על הדף, איזה רומנטי!
וואי, מה זה לא?
איזה רומנטי! יש לו בן זוג בפריז! וואו, זה ממש חתיכת קשה.
זה קשה.
מאוד קשה, יוצר הרבה מאוד משברים, לא פשוט בכלל, לא רק לנהל. עם הרבה אהבה.
אישה כמוך שאוהבת חיבורים וקשרים.
עם הרבה אהבה פשוט.
כן.
אין דרך אחרת, כי זה באמת מאוד מאתגר, וכל הזמן צריך להחזיק את הדבק הזה, ואין לנו ילדים משותפים, אין לנו בית משותף, אין לנו כלום, יש לנו אוהל.
אוהל?
לשישה אנשים, זה הדבר היחיד שקנינו ביחד בחיים, בכל 10 שנים האלה. וזה מצחיק, כאילו, שזה הדבר, כן. גם זה הרעי, זה לא קבוע, כאילו. כן. אבל אנחנו מאוד מאוד אוהבים.
אז זה אפשרי.
ומאוד עושים מאמץ שהדבר הזה יקרה, כי אני אוהבת אותו, הוא אוהב אותי, ואנחנו רוצים שזה ימשיך.
מדהים.
אז עושים את זה, אז מתגעגעים. לפעמים הגעגוע, קרה את זה שכאילו בקפה, שקפה טעים, אבל פתאום מצאנו קצת יותר מדי, והוא נהיה קצת מר. לפעמים הגעגוע הופך להיות גם קצת מר, אבל לרוב אנחנו משתדלים להחזיק את זה. זאת אומרת שזה לא יהיה ארוך מדי, שנוכל להיפגש. וגם כן, יש בזה דברים טובים. קצת עברור מהיום-יום, אין שגרה.
הרבה
אין,
זמן לחברים.
הרבה זמן לחברות.
חברות.
וחברים. והרבה זמן אחרי זה ביחד, ואז כן. קצת לבד, ואז קצת...
נכון. זה מסביר הרבה.
כן.
בלוס שלך. תקלה, תודה שבאת אליי.
תודה רבה.
תודה שדיברת איתי.
בכיף.
ושהתראיינת על הנושא הכל כך כל כך חשוב הזה. ואני ממש ממש ממליצה לכם להירשם לסדנה הזאת, לכל אנשים, לא יודעת אם זה זום או לייב, מעדיפה לייב, אתם לא יודעים איזה יפה היה המקום הזה, וטעים ומושלם. ותודה, תודה על הפגישה הזאת, ותודה עלייך שאת קיימת ושימצאת את המקצוע הכל כך חשוב הזה. אנחנו היינו הפודקאסט האקדמיה לניהול משברים, ואם תרמנו לכם.